לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שלישי, יוטט אב תבשין עין תט, וביומן לפי שהיום אין מנוס, הרבה פוליטיקה, אין מה לעשות. מיד יהיה איתנו שר המדע, שר אופיר אקוניס, אנחנו נדבר איתו גם על סיכויי ההסלמה בדרום, גם כמובן להסכם העודפים של אביגדור ליברמן עם בני גנץ, גם לסיכויי ההתפרקות של כחול לבן לאחר הבחירות, כפי שאמיר פרץ מהמר ומנחש, וגם לעליהום התקשורתי על רעיית ראש הממשלה. גם שר הכלכלה, שר אלי כהן, יהיה איתנו, איתה אנחנו נדבר גם כמובן על הסכם העודפים של אביגדור ליברמן עם בני גנץ, מבקש את התייחסותו שלא לעניין הזה, אבל גם על הסכם הסחר החופשי עם דרום קוריאה. ההסכם הזה מחריג בסעיפים ממנו את יהודה ושומרון. לכאורה, תעשייני וסוחרי יהודה ושומרון עשויים להיפגע, אבל מסתבר שישנו מסמך שהוא עבר אתמול למועצת ישע, ובו יש הבהרה חתומה שהתחייבות לפיה במידה והיפגעו תעשייני יהודה ושומרון מההסכם, הם יפוצו על מלוא הסכום שיגרע מהם, ועל כך אנחנו נדבר עם השר אלי כהן, שר הכלכלה. ולנוכח תשומת הלב המיוחדת שזוכה ביקורו של ראש הממשלה באוקראינה, תשומת הלב שעוברת כמובן דרך רעייתו שרה, אנחנו נדבר על השאלה הגדולה, מה רוצה התקשורת משרה נתניהו. לשם כך יהיה איתנו כאן הדוקטור צוריאל רשי, מומחה לתקשורת. וכדי לצאת מעט מהעניינים הפוליטיים הללו, אנחנו נדבר על אחת הסוגיות המעסיקות ביותר את הדור הנוכחי, גם אחת הסוגיות המפלגות ביותר את החברה הישראלית, סוגיית היחסים והקשרים בין גברים לנשים. הסוגיה הזאת נוכחת בכל מקום, מערכת החינוך, במרחב הציבורי, בזירה הפוליטית גם. אנחנו נדבר עם מי שכתב את הספר שלי שלך, הרב ישראל וונדי, עד לא מכבר רב צבאי. בספר הזה הוא מתייחס למכלול סוגיות שנוגעות ליחסי גברים נשים, היבטים הלכתיים, השקפתיים, פסיכולוגיים ועוד. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. שלום וצהריים טובים, אנחנו אומרים לשר המדע, שר אופיר אקוניס, שלום לך.
שלום לך.
חמאס מאיים על ישראל בהסלמה, אם לא יועבר הכסף הקטרי עד סוף השבוע. נראה שהם לא ממש מבינים את הרמזים של ממשלת ישראל.
אם הם לא יבינו בדיבור, הם יבינו במעשה. עובדה שבשבועיים האחרונים ישנם ניסיונות התגרות בלתי פוסקים על ידי חמאס וגרורותיו מרצועת עזה ליישובים בעוטף עזה, כולל ירי תלול מסלול, וביתר סט ניסיונות חדירה שלשמחתנו הרבה הצלחנו לטפל בהם על ידי הריגתם של חוליות המחבלים ובעזרתן הגדולה של התצפיתניות וכמובן הכוחות בשטח. הדבר הזה הוא כמובן ניסיונות לבחון אותנו, ואנחנו מציעים פעם אחר פעם לחמאס לא לבחון אותנו, משום שהמדיניות היא מאוד ברורה. אם יהיה צורך, ונראה שהצורך מתקרב במהירות, תהיה פעולה אגרסיבית מאוד ברצועת עזה נגד החמאס וגרורותיו.
מה זה אומר פעולה אגרסיבית? עד כמה? יש אנשים בצמרת הממשלה ובצמרת הליכוד שמדברים על מיטוט החמאס. הדבר הזה בכלל נמצא על השולחן?
הפעולה צריכה להיות, והיא גם תהיה, מאוד אגרסיבית. אני לא חושב שזה נכון לדבר מעל גלי האתר או בכלי התקשורת על האופי של הפעולה או על דרכי הפעולה, כדי שהאויב המאזין לנו בכל עת לא ידע למה הוא צריך להתכונן. לכן דיבורים כאלה עם יעדים שטרם נקבעו באופן סופי גם על ידי הקבינט ועל ידי הממשלה, הם מיותרים בשלב הזה. זה ברור שהמערכה הזאת מצידנו כלפי רצועת עזה וכלפי החמאס והג'יהאד האסלאמי ושאר הארגונים האסלאמיסטיים תהיה הרבה יותר אגרסיבית מהפעולה של צוק איתן וגם מפעולות שקדמו כמו עמוד ענן ופעולות חירורגיות אחרות.
עכשיו, יכול להיות שאני שומע בקולך שבעצם תגובת תקיפה שלנו תלויה במחיר שנשלם בפיגוע או בירי הבא, כי אתה אומר, בפיגועים הללו הצלחנו למנוע בזכות התצפיתניות, בזכות הכוחות בשטח, הצלחנו למנוע פגיעה קשה, זה פגע במעשנה אצל מישהו בחצר בסדרות, ובזה פחות או יותר נגמר האירוע הנוכחי. אנחנו מחכים
לא הייתי עושה משוואות כאלה, יש מגוון רחב מאוד של שיקולים לפני היציאה למערכה כזאת, יש גם את השיקולים שלנו, זה גם הצד שלנו, הרי זה לא רק תלוי בצד השני, וגם לא הייתי עושה משוואות מן הסוג הזה שאתה מקפל בשאלתך בעצם. ישנה מערכת שיקולים לצבא, למערכת הביטחון, לזרועות נוספים של זרועות נוספות של מערכות ביטחון נוספות מעבר לצבא הגנה לישראל, ואתה מכיר אותם, ואני לא חושב שצריך לפרט יתר על המידה בשידור. מה שכן צריך לעשות זה להעביר מסר, הבחירות אינן מגבלה על מערכה נגד רצועת עזה, נגד החמאס והג'יהאד האסלאמי ושאר הארגונים ברצועת עזה.
אתם מאשימים בין השאר את גנץ כמי ש בלם בעבר תקיפה צהלית ברצועה. במה מדובר? ומעבר למה מדובר, נזכיר שכבר שנים רבות הוא לא רמטכ"ל, וזה לא קורה.
טוב, אני חושב שהדברים שלנו המכוונים לבני גנץ באו לידי ביטוי בצורה מיטבית בדוח מבקר המדינה. דוח מבקר המדינה בנושא צוק איתן קבע במפורש שהרמטכ"ל, ראש המטה הכללי דאז, בני גנץ, לא קרא נכון את המפה הביטחונית, הייתי אומר זאת כך. הוא אמר שלמנהרות אין משמעות של יכולות גדולות מדי. בעצם הוא הותחה בו ביקורת קשה מאוד על התפקוד שלו בצוק איתן, על הערכות שלו, ועל ידי כך גם על ההמלצות שלו לדרג המדיני. ואגב, לא רק הוא בתוך הדבר הזה, אלא גם שר הביטחון דאז בוגי יעלון, שבעצם נאמר עליהם שתוכניות הפעולה בעיקר של התקיפות האוויריות ערב מבצע צוק איתן לא היוו תוכנית פעולה כוללת, אני מצטט, ומבוססת היטב על ידע, ניסיון, תכנון וראייה אסטרטגית כוללת וארוכת טווח. ציטוט מתוך דוח מבקר המדינה, לא דברים שלי.
והביקוד שלו,
הביקוד
שלו זה דווקא ביעלון וגנץ ולא בעומד בקודקוד בנימין נתניהו?
זאת עובדה. ואני לא כתבתי את הדוח ואני לא מבקר המדינה, אני רק מצטט מהדוח. אני רק אומר לך את הדברים הללו משום שאני שומע את הביקורת וגם את ההצעות של הצמד הזה, יעלון וגנץ, גם אחרים שם, אבל בעיקר את שניהם כמסיעי עיצה. מסיעי עיצה הם אנשים שיכולים לבסס את העצות שלהם על דברים שהם עשו בעבר, על הצלחות שלהם, על תוכניות פעולה שלהם, על 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 דברים שהם יודעים כיצד לטפל בבעיה כלשהי. והנה, מסיעי העצה האלה שאנחנו מדברים עליהם כשלו לפי דוח מבקר המדינה בטיפול ברצועת עזה, לכן נאה דורש ונאה מקיים, ובמקרה הזה הם פחות או יותר בין האחרונים שיכולים להשיא עצה.
עכשיו, עניין נוסף שקשור לרצועת עזה, אנחנו שומעים על יוזמת עידוד ההגירה מהרצועה. ברמה האישית, מה אתה חושב על זה? צריך לעזור להם? אפשר בכלל לעזור להם?
אני לא מכיר את היוזמה הזאת, שמעתי עליה לראשונה. אני גם מידע אחר, ממקורות אחרים, יודע שישנן גם אלפי משפחות מהשומרון ויהודה שעוזבות את שטחי הרשות הפלסטינית ומנסות את מזלם. במקרה הזה הם באמת צריכים הרבה מזל כדי לחיות, וזה לא כל כך קשה, בתנאים יותר טובים מאשר או ברצועה או ביהודה ושומרון תחת הרשות הפלסטינית. אני שמח, בוא נאמר כך, הייתי אומר את זה בצורה דיפלומטית, על אלה שמחליטים לעשות את המעשה הזה, וזוהי החלטתם שלהם.
וברמה האישית אתה חושב שיש, עזוב כרגע, יש תוכנית, אין תוכנית, אתה חושב שיש תכלית ליוזמה כזאת?
אתה הרי לא יכול להכריח בשנת 2020 אוכלוסיות שלמות, כן, לנוע ממקום למקום. אבל אתה יכול לעשות את זה, אבל אתה יכול, אני לא רוצה להיכנס לזה. אין לי שום רצון לסייע לפלסטינים בעניין כזה או בעניין אחר.
עכשיו נעבור רגע לזירה הפוליטית. אתם מצאתם כבר את הדרך להחזיר אליכם מנדטים מליברמן וגנץ, שזה מה שהביא את ה-61 בעצם.
קודם כל, אנחנו נחשפים היום, בעצם נחשפת האמת היום. האמת האמיתית ביותר היא, כפי שאביגדור ליברמן כבר דיבר בה לפני כמה שבועות, שהוא ימליץ על בני גנץ, אמר את זה ברעיון לגלי צהל, והיום, לפני שעה קלה, הוא חותם על הסכם עודפים. ידע ותדע, כל אזרח ואזרחית בישראל אשר מתכננים להטיל את הפתק למד ישראל ביתנו אל הקלפי, שהם מצביעים לממשלת שמאל. עכשיו זה כבר לא פרשנות של הליכוד או לא איזה אמירה פרוזאית של קמפיין מסוים, זה בפועל מה שעומד לקרות. כי פתק ללמד הוא פתק לכחול לבן, פתק לליברמן הוא פתק לממשלת שמאל. הוא אמר את זה שימליץ על בני גנץ, ועכשיו הוא גם חותם איתו על הסכם עודפים. אני חושב שאין עוד הוכחות יותר ברורות, אין עוד הוכחות יותר ברורות אל הכוונות של ליברמן לחבור ולהקים ממשלת שמאל. וכל אדם במחנה שרואה את עצמו חלק מן המחנה הלאומי הישראלי ואומר כן, כן, איזה כיף עכשיו, איזה יופי, יש לנו את ליברמן שידבר נגד החרדים, יקבל ממשלת שמאל. זה כבר לא צחוק, זה אמירה ברורה של ליברמן. אתה מצביע ליברמן, אתה מקבל ממשלת שמאל. וזה בא לידי ביטוי לפני שעה קלה בחתימה על הסכם עודפים. וכל הודעה מגוחכת שלא תוציא מפלגת ישראל ביתנו, שבו היא תנסה להסביר את הצעד הזה, לא מחזיק מים. זה דבר דרמטי ביותר. זאת אמירה מהדהדת ביותר. לא ממשלה עם הליכוד, לא ממשלה עם הימין, ממשלה עם מפלגת שמאל מובהקת כמו כחול לבן. ומי חובר לממשלה כזאת? מרץ, או הקוריאה היום ישראל הדמוקרטית או משהו כזה, ובתמיכה של הסיעות הערביות. צריך עוד דברים? עוד הוכחות? אני חושב שזה בהחלט דברים שמדברים בעד עצמם.
אגב, אמיר פרץ מעריך שכחול לבן יתפרקו אחרי הבחירות.
גם אני מעריך כך.
אתה מעריך
גם אני.
ובמקרה כזה של התפרקות, יש איזשהו נתח מתוך כחול לבן שאפשר לחשוב על חבירה עם הליכוד?
אני לא יודע להגיד לך כרגע באיזו צורה הם יתפלגו, או באיזו צורה הם לא יהיו עוד כאיזושהי, הייתי אומר, מעטפת של כמה מפלגות שאין בינם לבין עצמם, אין בינם לבין עצמם שום דבר, שום חוט מקשר. לא הייתי רוצה כרגע. אנחנו כרגע מודיעים בצורה ברורה שכוונתנו המוחלטת היא להקים ממשלה לאומית ימנית של המחנה הלאומי. זוהי המדיניות שלנו, את זה אנחנו רוצים. אם אנשים לא יצאו מהבתים ותימשך האדישות שלהם, וחלילה השמאל יצא ביתר סט, כולל יחד עם מה שעכשיו מוגדרים ישראל, איך זה נקרא, מצביעי ישראל ביתנו, תהיה פה ממשלת שמאל ב-18 בספטמבר. זה לא בדיחה. אני כרגע, לצערי, לרגע זה נראה לי שיש סוג של אדישות לקראת מערכת הבחירות. לא הייתי אומר מכל הצדדים, אנחנו צריכים גיוס המוני, המוני של כל מצביעי המחנה הלאומי, וביתר סט מצביעי הליכוד, שחייבים להעלות את הליכוד באופן ניכר מעל כחול לבן. כי אם הליכוד וכחול לבן יהיו פחות או יותר באותו גודל, אני אומר לך, והנה כבר ליברמן אומר שהוא ימליץ על גנץ, הנה ליברמן כבר אומר שהוא חותם, לא אומר, הוא כבר חותם איתו על הסכם עודפים. כל הדברים האלה הוכחה נחרצת לכך שכדי להיות בטוחים שתוקם ממשלת ימין, ממשלת מחנה הלאומי, חייבים ליכוד גדול מאוד, והמשמעות היא הצבעה למחל ולא לשום מפלגה אחרת. אני אומר לך, זה פחות חשוב אם הבית היהודי יהיו 7 או 8 או 9, אבל זה הרבה יותר חשוב אם הליכוד יהיה 32 או 36. זה הכל נורא פשוט, מתמטיקה פשוטה.
עכשיו לסיום, עניין אחר לגמרי, איך אתה רואה את הפוקוס המיוחד של התקשורת בשרה נתניהו בסיפור הזה של הביקור האחרון ובכלל?
זה מדובר על 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 יחס לא הגון בלשון המתה, והוא בא כשהוא ארוך שנים, כמובן הוא לא מהביקור האחרון בקייב, הוא ארוך שנים, הוא בעצם נמשך בעצם מן הקדנציה הראשונה. ואני שמחתי מאוד לשמוע ולקרוא ציוצים ואמירות ורעיונות של עיתונאים הגונים שהיו על הטיסה הזאת, שאמרו שכל הדבר הזה הוא המצאה אחת גדולה, לא היה ולא נברא, ולכן דברים שלא היו ולא נבראו מוטב לו לעסוק בהם.
שר המדע, שר אופיר אקוניס, אני מאוד מודה לך על הדברים.
אני מאוד מודה לך. כל טוב. שלום, שלום.
וכעת איתנו שר הכלכלה, שר אלי כהן, שלום לך.
שלום רב.
אני רוצה לדבר איתך על ההסכם שנחתם בינינו בעצם לבין דרום קוריאה, אבל לפני כן, מן הסתם גם לך יש התייחסות להסכם, הסכם העודפים בין כחול לבן לישראל ביתנו.
אפשר לומר שלא לחינם הלחץ החזיר אצל העורב. ליברמן מוכיח עכשיו בצורה נחרצת שהוא חלק מהשמאל. וכל המצביעים צריכים לדעת, כל קול שהם נותנים לליברמן, זה קול להקמת ממשלה פשוט לפיד וגנץ. אפשר גם לומר שלמעשה הוא קרא את המסכה מעל פניו, ולמעשה הוא חלק מהשמאל. אני מזכיר לך שבפעם הקודמת הוא גם אמר שהוא התמודד בנתניהו, ועשה את הכל על מנת שנתניהו בנושא הזה לא יהיה ראש ממשלה, והוא כל היום ליברמן עסוק בשיסוי, כנגד החרדים, כנגד מפלגות אחרות, בא ופוסל בנושא הזה את כולם, אך ורק מתוך מטרה לבוא ולקושש קולות, מתוך אג'נדה אישית, ולא לראות מה טוב למדינה. והסכם העודפים שנחתם בין ישראל ביתנו לבין כחול לבן, מוכיח מעבר לכל ספק שפניו של ליברמן זה לממשלה בראשות גנץ.
אולי זה רק כדי, שלא ילכו לאיבוד קולות בכל זאת. עכשיו, זה לא מדובר איזה הסכמות עם מפלגתו החדשה של אהוד ברק, או עם הרשימה המשותפת. מדובר עם מפלגה שיש בה אנשים כמו בוגי יעלון, אנשים ישבו יחד, ליברמן ויעלון ישבו יחד בממשלה אחת, עשו דברים, הסכימו, חלקו הדברים, אבל לא מדובר באיזה פער קיצוני כל כך, ואולי באמת כחול לבן לא כזו מפלגת שמאל.
בוא נדבר בדיוק. אני שמעתי בצורה ברורה, ליברמן פוסל את מפלגת ימינה, ליברמן פוסל את החרדים שהם שותפים טבעיים, אבל ליברמן מתחבר לאלון שוסטר, למיכאל ביטון, לאבי ניסן קורן, שהם אנשי שמאל מובהקים. כלומר, הוא פוסל אנשי ימין ומתחבר לאנשי שמאל. ואני רוצה לומר את הדבר הבא, גם בבחירות שבהם הייתה כולנו, שלא היה לה הסכם עודפים, ויכלה לחתום עם כחול לבן, לא עשתה את זה, על מנת לראות שקולות, שמי שמצביע לנו, ילך בנושא הזה עם השמאל. ולכן אני חושב שאם למישהו היה צל של ספק, שאולי ליברמן הוא, אתה יודע מה, מרכז, כי ימין הוא כבר לא, עכשיו ברור שהוא חלק מגוש השמאל.
אז מה, הוא ממש שינה את דעתו, או שמלכתחילה פשוט לא זיהינו את עמדותיו של האיש?
בוא, אני יכול לומר לך שליברמן עושה מה שטוב לליברמן, ולא בכך מה שטוב למדינה, וכל המטרה שלו זה לקושש קולות. הרי ליברמן בא ואומר מעל כל במה שהוא נגד החרדים. ואני מזכיר לך שהיו בחירות בירושלים, ובבחירות בירושלים היו שתי מועמדים. מועמד אחד שנתמך על ידי החרדי, משה ליאון, ומועמד שני שמוביל את האג'נדה החילונית, אופר ברקוביץ'. תזכיר לי במי הוא תמך.
כן, לא רק תמך, אלא ממש הקים את משה ליאון יחד עם דרעי.
הקים, תמך, רקם את הדילים והוביל את בחירתו. כלומר, שזה היה נוח לו, אז הוא עם החרדים. שזה טוב לו לקבל כמה קולות, זה כאן. ואני יכול להגיד לך, 20 שנה של דיבורים, אפס מעשים.
עכשיו אני רוצה, לפני שנעבור רגע לעניין של דרום קוריאה, לשאול אותך ברמה האישית פוליטית, לאן נעלמו המנדטים של כולנו? זאת אומרת, היו צריכים להתווסף ל...
כן, אפשר אולי לבוא ולשאול למה הליכוד בכלל, בוא נעזוב שנייה את כולנו, בסקרים מ-35 ל-31, כלומר, ללא קשר בנושא הזה לחיבור של כולנו. אבל אני אומר לך שאני לא מתרגש מהנושא של הסקרים. אז כן לך שערב הבחירות האחרונות, הליכוד ביום שישי, שהמועד האחרון שהיה אפשר לפרסם את הסקרים, עמד על 28 מנדטים, סיים ב-35 מנדטים. והיום, יותר מתמיד, שהציבור הימני, שחשוב לו להוביל את הממשלה בראשות נתניהו, שעכשיו ברור לו יותר מכל ספק שהמאבק הוא יותר קשה ומורכב, שליברמן הוא בשמאל, נדרשים להגיע, להצביע, לפעול, על מנת שנוכל להמשיך ממשלה לאומית וימנית. רוב הציבור רוצה בצורה נחרצת את נתניהו כראש הממשלה, אנחנו רק צריכים לדאוג שאנשים יצאו להצביע ולא יהיו שעננים.
אז גם אתה מזהה את השעננות הזה שעליה דיברנו קודם. עכשיו נעבור לעניין הנוסף. יחד עם משרד החוץ חתנת בעצם על הסכם סחר חופשי עם דרום קוריאה, אבל זה קורה לבקשתם של הדרום קוריאנים בהחרגה של יהודה ושומרון. לפני שנדבר על הפתרונות, קודם כל למה? מה הבעיה שלהם עם יהודה ושומרון?
קודם כל אני רוצה להבהיר בצורה נחרצת, אין אף הסכם שאנחנו חותמים עליו בהסכם הראשי שיש שם הפרדה טריטוריאלית. מבחינתנו בצורה ברורה ומפורשת, יהודה ושומרון היא חלק ממדינת ישראל. אין בזה שום שינוי, נקודה. ואני דווקא שומע שיש כאלה מהשמאל שפתאום כל כך יהודה ושומרון מעניינת אותם. אז אני אומר לך, שאני נמצא שם ביהודה ושומרון, ואנחנו פותחים מפעלים ופותחים אזורי תעשייה. ולגבי הנושא של ההסכם עם דרום קוריאה. ואני רוצה אפילו, ואני אתן לך אפילו פרט נוסף וחשוב. ההסכם עם דרום קוריאה, ההסכם הראשי, אין בו שום הבחנה טריטורית, רשום סטייט ישראל. ואין בסטייט אוף ישראל הבחנה והחרקה של טריטוריה כזאת או אחרת. יש התייחסות בדומה להסכמים, הסכמי סחר אחרים של קרן העבר, שבו הם אומרים שהם עשויים לא לבטל את המכס על ייצוא מיהודה ושומרון. אנחנו לא יודעים אם הם יעשו את זה, אנחנו לא יודעים אם הם לא יעשו את זה, אנחנו יודעים אם הם יחפו את זה, אם הם לא יחפו את זה, אבל אנחנו יודעים דבר אחד, שאם וכאשר, אגב, אנחנו אמרנו שאנחנו מתנגדים לדבר הזה, והדבר הזה הוא לא מקובל עלינו, אבל ככל שהם יעשו את זה, יהיה שיפוי מלא לתעשיינים ביהודה ושומרון, מלא מממשלת ישראל בנושא הזה, נקודה. להערכתנו, להערכתי באופן אישי, הם לא יעשו, לא יבדקו, לא יחפו.
מה זאת אומרת, אם חקלאי או תעשיין ביהודה ושומרון אומר שאני נאלצתי...
מייצא לדרום קוריאה, ולא מורידים לו את המכס 6%, הוא מביא למדינת החשבונית ומקבל את הכל. אגב, אני אעיר את עיניך שהיום לדוגמה זה המצב מול האיחוד האירופי. בסדר?
עכשיו, זה לא תלוי בחילופי ממשלה? מחר, לא מחר, עוד 4 שנים, תקום ממשלת שמאל ברורה, היא יכולה לבטל את העניין הזה, נכון?
אני אומר לך שתראה, קודם כל ממשלה יכולה לבוא ולעשות כל דבר. לבטל הסכם סחר, לבטל מדיניות. אני אומר לך שזאת היא המדיניות משנת 2006, והיא קורה, והיא קיימת. אנחנו כמובן שלא נשנה אותה, אנחנו רק נחזק אותה, והשיפוי הוא מלא, ושמחתי נפתחים מפעלים. אני חשוב לי להדגיש, אין שום הבדל בין תעשיין שפועל בכפר סבא, או לתעשיין שפועל באריאל. אין שום שינוי בנושא הזה מבחינתם. אמרנו לקוריאנים שאחד, ההסכם הראשי לא עושה הבחנה, שתיים, בהמשך לפנייה שלהם, כמו הסכמים קודמים, אמרנו שזה לא מקובל, בשביל שהם יחפו. אני רוצה גם להעיר את עיניך, שאפילו אתמול, הוצאנו מכתב רשמי למועצת ישע, שחתום על ידי הממשלה, שמבהיר בדיוק את מה שאמרתי, והמסמך הזה הניח את דעתם. אני רק רוצה להעיר את עיניך, אתה יודע, אצלנו גם, גם המנכ״ל שלי שגם נמצא בבית ההסכם, אני רק אגיד נתון, אפילו המשפחה שלו באלקנה.
אז אתה אומר, בסופו של דבר גם המתיישבים עצמם אמרו, מסתדרים עם העניין הזה.
ברור, כי אין שום שינוי, אין החרמה של יהודה ושומרון, אין מצב כזה. זה דמגוגיה, יש את ההסכם, הכל לצורך בשקיפות, ההסכם אומר State of Israel, ההסכם לא עושה שום החרגה.
כן, אבל עדיין ההגדרה, מה מוגדר כ-State of Israel, זה עדיין...
לא, אין הגדרה, אין הגדרה של מה מוגדר כ-State of Israel. אין הגדרה, אין הגדרה State of Israel אומר, לדוגמה, חלק הזה או חלק אחר. ההגדרה היא מדינת ישראל. לא מדינת ישראל חופית, חלק א' וחלק ב'. הם אמרו, וכנו שהם עשויים לא להכיר, הנושא של פטור ממכס ביהודה ושומרון. אמרנו להם, שאנחנו מתנגדים לזה, אגב, לא אמרנו להם, אתה יודע, זה בשיחה בארבע עיניים. זה, אמרנו להם את זה בצורה טובה.
כן, אבל בסופו של דבר סופרים את החתימה בסוף, לא את האמירות ואת המחאות.
אז מה שאמרתי לך זה, מה שאמרתי לך זה מכתב. זה לא כאילו אמירה. זה לא כאילו אמירה שנאמרת ונעלמת. זה אמירה שהיא כתובה מתועדת, ואני אפילו נתתי לך גם פרט, ואני אתן אותו לאף אחד, שאתמול יצא מסמך רשמי למועצת ישע, שמאשר את זה, שאין הבחנה בהגדרה של סייט אוף ישראל, ואין שום שינוי ביחס להסכמים קודמים, וככל שתהיה שינוי באכיפה, אף אחד לא ייפגע.
מסמך מרגיע, מה שנקרא.
מסמך כתוב וחתום אגב. מוען המסמך ליגל דמני, והוא עבר גם לחננאל דורן.
אלי כהן, שר הכלכלה, אני מאוד מודה לך על הדברים. תודה רבה, יום טוב.
אני מודה לך, תודה, יום טוב.
מסתבר שביקור מדיני של ראש ממשלת ישראל יזכה לתשומת לב רק דרך רעיית ראש הממשלה, לפחות במקרה של בנימין ושרה נתניהו. זה קורה כך גם הביקור הנוכחי באוקראינה, אבל זה קרה גם בעבר וגם בביקורים של מנהיגים מהעולם בישראל, גם באירועים מדיניים ופוליטיים אחרים. אנחנו רוצים לתהות בשיחה הקרובה מה התקשורת רוצה דווקא משרה נתניהו, לשם כך נמצא איתנו על קו הטלפון, מרצה בבית הספר לתקשורת של אוניברסיטת אריאל, הדוקטור צוריאל רשי, שלום לך.
שלום לך ושלום למאזינים.
אז בוא תסביר לנו מה הם רוצים ממנה, או מה אנחנו, בוא לא נתייפף, מה אנחנו רוצים ממנה.
תראה, בסוף אנחנו רוצים עניין והעיתונאים רוצים רייטינג, והרבה פעמים בגלל זה אנחנו מתמקדים בדברים אחרים ממה שאולי היה מתוכנן. צריך להבין שבסוף עיתונות זה עסק כלכלי, ובכל עסק אנשים רוצים שכמה שיותר אנשים יכנסו לחנות שלך, יראו את הסחורה וגם יקנו אותה. זה נכון לגבי סופרסל, וזה נכון גם לגבי כותרת בוויינט, וזה נכון גם לגבי כותרת בערוץ 12. עכשיו, זה לא דווקא שרה נתניהו, זאת אומרת, אם לצורך העניין הייתה מתנהגת אחת מדוברת ראש הממשלה, הייתה מתנהגת בצורה לא ראויה באוקראינה, אז זה גם היה תופס כותרות. לא דווקא ראיית ראש הממשלה. רק הבעיה, העניין הוא שהיא פשוט נמצאת באופן טבעי באיזשהו פוקוס. ואז כשהיא מקבלת איזו חתיכת חלה ומסיבותיה שלה היא מחליטה לזרוק את זה או לא להכניס את זה לפה, אז בוודאי שזה לא נראה טוב, וזה מה שתופס את הכותרות. עכשיו, צריך להבין שבתוך העולם התקשורתי אנחנו עושים חלוקה בין מה שנקרא עניין ציבורי ועניין לציבור. עניין ציבורי זה עניין שהוא באמת בעל משמעות חשובה, הוא לא עניין פרטי, הוא עניין ציבורי כי הוא עניין לאומי, הוא עניין מדיני, הוא עניין פוליטי. אבל יש הרבה פעמים שזה עניין לציבור. זאת אומרת, הציבור מגלה בזה עניין, כמו מה היו הצבעים של הסמלה שלבשה רעיית ראש הממשלה. האם הם באמת בצבעי דגל הלאום האוקראיני או לא. זה לא באמת עניין מהותי. מה שקורה זה ש...
או כאשר סמלתה של אשת ראש הממשלה היא בצבע זהה לסמלתה של אשת נשיא ארצות הברית או משהו כזה, ואז זו טרגדיה בפני עצמה.
בדיוק, כן. בדיוק. עכשיו, עם כל הכבוד לצבע השמלות של רעיות המנהיגים, זה אולי מעניין, אבל זה לא חשוב. אנחנו הרבה פעמים מתבלבלים בין מה שחשוב לבין מה שמעניין. וצריך לזכור שתפקיד התקשורת הוא בתחומים שונים. יש יומן חדשות, והוא עוסק בחדשות, ויש רכילות, וזה לעסוק ברכילות עצמה ובניואנסים הקטנים, באופנה, בדברים כאלו ואחרים. זה בסדר, אני לא אמרתי, אבל לא יכול להיות שהחדשות יהפכו לרכילות ורכילות תהפוכנה לחדשות. זאת אומרת, אם היינו יודעים למשל שבגלל התנהגותה של רעיית ראש הממשלה החליט הממשל האוקראיני לא לחתום הסכם סחר עם ישראל, זה כבר מפסיק להיות עניין רכילותי, זה כבר מפסיק להיות עניין ציבורי, רציני, מהותי. יש אבל שדווקא הנושאים שהם מאוד חשובים, הם לא מעניינים. כי להרבה אנשים זה פחות מעניין עכשיו מה תהיה מידת הקשרים המסחריים ומה יהיה היקף הסחר של ישראל עם אוקראינה. אז זה פחות מעניין לדבר על זה, ולכן נתפסים הרבה פעמים לזוטות. ראש הממשלה אתמול באגב בסרטון שהוא פרסם ברשתות החברתיות דיבר על זה שגם כשהיה פה ראש ממשלת יפן, הרוב האנשים התמקדו בצורה שבה הוגש הכינוח שהיה
כן, כי השאלה היא באמת, אז אתה יודע מה, בוא ניקח את הדוגמה הזאת, השאלה היא באמת התמקדו בנעל ההיא בגלל שיש כאן איזושהי אטרקציה קולינרית, או בגלל שאולי יש כאן איזשהו ביזוי שפשוט לא לקחו אותו בחשבון בשיעורי בית של לשכת ראש הממשלה, לא לקחו בחשבון של לשים נעל על השולחן מבחינת המסורת היפנית, יש כאן פגיעה שיכולה להתפרש כמשהו דיפלומטי. יכול להיות שיש כאן עניין שהדברים משתלבים.
אז עוד פעם, אם באמת היה כאן בעקבות הכינוח הזה היה נעלב שזו אבא, היה נעלב והיה אומר אנחנו עכשיו יפנים יותר לא נחתום מסכמים עם הישראלים כי הם לא יודעים לכבד אותנו, אז אתה צודק. ובאמת בהתחלה הכותרות שיצאו, אם אתה זוכר באותה עת, דיברו על משבר דיפלומטי חריף ועל ביזוי וכשחלפו כמה חודשים מסתבר שיפנים מכל מגיעים לבוא ולאכול אצל סגב משה ואוכלים אצלו את הכינוח ורוצים את זה דווקא בצורה הזאת בתוך נעל, והקשרים בין ישראל ליפן לא נפגעו כהוא זה.
אבל זה אנחנו אומרים למפריע, אנחנו באירוע עצמו, באירוע התקשורתי, בכותרות שיוצאות באותו יום או ביום שלמחרת, אנחנו לא יודעים שיפנים יבואו ויבקשו דווקא את המנה הזאת, אנחנו יודעים שיש כאן חשש למשהו שנעשה כאן לא תקין.
נכון, ובאמת יכול להיות שעכשיו יש איזשהו חשש למערכת היחסים בין ישראל ואוקראינה, אבל זה לא אומר שהמסגור, ההקשר התקשורתי שניתן לאירוע הוא באמת ההקשר הנכון, כי עוד פעם, רוצים שכמה שיותר אנשים יתנסו ויראו את הסרטון, מה קרה בדיוק כשראש הממשלה ורעייתו ירדו מגרם המדרגות, ואז לדעת האם הם התנהלו כמו שצריך, נכון או לא נכון. עכשיו, אנחנו יכולים לייצר לזה איזשהו הקשר גדול, מאוד מסוים, יהיה איזה מנהיג אופוזיציה באוקראינה שיעשה מזה את ההון הפוליטי שלו, יהיו גם כאן כמה אנשים שרוצים לדרוך את ההון הפוליטי ספש תקשורתי שלהם, והכל יהיה נחמד וטוב, אבל הוא לא באמת החלק החשוב. אני חושב שהחלק החשוב הוא האם באמת היה בביקור הזה של ראש ממשלת ישראל באוקראינה משהו שיכול לשפר את איכות החיים של אזרחי ישראל ואו אזרחי אוקראינה. זה מה שחשוב לי. חשוב לי גם לדעת האם ראש הממשלה לצורך העניין עשה שימוש פוליטי, ואם באמת לא היה שום סיבה לסיור הזה בתזמון הזה, לצורך העניין נתניהו עשה את זה רק משיקולים של מערכת הבחירות. זה גם עניין ציבורי וחשוב לדעת ולבדוק האם באמת הביקור תואם בתאריכים שאמרו שהם תואמו, והאם באמת היה פה דברים שנעשים רק בגלל שהם צריכים לעשות, או כי היה כאן משהו הרבה יותר פוליטי. אז אני חושב שבשורה התחתונה צריך לדעת להסתכל טוב טוב על התקשורת ולבחון את הביקורתיות, האם התקשורת מראה לנו את מה שחשוב ולא מעניין, או את מה שמעניין ולא חשוב, ואז גם לראות באיזה משקל מעניקים מכל דבר. ואני אומר שוב, אין בעיה להתייחס להרבה מאוד נושאים, השאלה אבל באיזה היקף ובאיזה משקל.
כן, אתה מכיר בהיסטוריה שלנו איזשהו שיקול דעת של עיתונאי שהוא אומר, אני עלול, אם אני הוציא את הדבר הזה החוצה, אני עלול לפגום או לפגוע במדינה, ביחסים שלנו עם מדינות אחרות, אז בוא אני אגנוז את הדבר השטותי הקטן הזה לטובת משהו הרבה יותר גדול, או ששיקול כזה מנדחר שמה.
יש את השיקול הזה והוא מופיע הרבה מאוד פעמים, אני אתן לך דוגמה אחת מאוד גדולה. אנחנו ממש מציינים בימים האלה את מלחמת לבנון השנייה, ובדוח ועדת וינוגרד כתוב בפתיחת הדוח שחלק מהדוח הוא יישאר חסוי מטעמי ביטחון או מטעמי יחסי החוץ של מדינת ישראל. זה שיקול לגיטימי. כשאתה בא ואתה אומר, תקשיב, אני לא אומר כל מה שאני יודע, אני לא מראה לציבור את כל מה שאני רוצה לומר וכל מה שאני אמר בוועדה, כי הרבה פעמים יחסי החוץ הם מאוד מאוד קריטיים. ויכול מאוד להיות שבו...
את זה אומרת ועדה מכובדת. השאלה אם במערכות העיתונים, אצל העיתונאים, יש דבר כזה, או שתאמר לי, אדוני העיתונאי, תפקידו להוציא הכל, לא לשמור שום דבר בבטן, שמירה בבטן זה תפקידם של אחרים.
אנחנו לא תמימים כבר, ואנחנו יודעים שעקרונית אתה צודק, אבל הרבה מאוד פעמים עיתונאים ומערכות עיתונים מחליטות לקדם איזשהו סדר יום או נושא מסוים בסדר היום, ובגלל זה הם מחליטים שהם יוצאים בכל רעש גדול, ולא אכפת להם מה תהיינה התוצאות, גם אם התוצאות תהיינה מאוד מאוד מביכות. אתן למשל להזכיר לך ולמאזינים, היה סיפור לפני כמה שנים של צוות תחקרנים בבוסטון שגילה פרשת פדופיליה בכנסייה הקתולית, והצוות הזה שנקרא צוות ספוטלייט, זרקור בעברית, בעצם מקבל פרס פוליצר כי הם מגלים רשת ענקית של טיוח בקרב הכנסייה הקתולית על כמרים פדופילים. אחר כך גם עשו עליהם סרט שזכה באוסקר, והקבוצה הזאת בעצם יצאה נגד הקהילה שבתוכה היא פועלת, היא יצאה נגד עורכי הדין שייצגו את הכנסייה, היא יצאה נגד הכנסייה הקתולית שמאוד מאוד חזקה בבוסטון, והם שומעו איזה מחיר. וזה לא הפעם הראשונה וזה לא הפעם האחרונה שעיתונאים באו ואמרו, אנחנו מוכנים לצאת נגד הבייס שלנו במרכאות, ולהגיד לא פעם ולא פעמיים דברים כאלו ואחרים, שמראים שזה לא בדיוק הדבר הכי, לא הדבר הכי נוח לקהל שלי לשמוע, אבל אני אומר אותו. וזה יכול לדחות לעיתונות דתית מגזרית בישראל, שיוצאת ומספרת על אירוע של מה שנקרא כניסה מלוך נכס, שמוצאים את זה החוצה, ואתה אומר, תשמע, אני עושה את הדברים על השולחן, אני לא מסתיר אותם, כי זה חשוב. וראוי שזה יהיה נדון.
אני רוצה, דוקטור רשי, לחזור רגע לעניינה של שרה נתניהו והתקשורת. וישנה טענה, ואני אבקש ממך להתייחס אליה, ואני אשתדל לומר אותה בלי יותר מדי צהוב ומלוכלך. ישנה טענה שאומרת שמאחר והגברת נתניהו נמצאת בצמתי הכרעה מאוד מאוד גורלים לעתיד כולנו, ומסתבר שיש לה השפעה על מינויים, היא לא בדיוק זו שממנה, נכון? היא לא זו בדיוק שמכריעה בסופו של דבר את הדברים, אבל יש לה אמירה מאוד משמעותית. אנחנו רואים את החשיבות ששרים וחברי כנסת מהליכוד נותנים לכבוד שהם נותנים לה. כמעט קודם מציינים את כבודה ורק אחר כך את כבודו של ראש הממשלה. זה נדמה כמו משהו שהם מרגישים איזשהו צורך לעשות אותו, כמעט מחויבות. אולי מכיוון שכך, חשוב לציבור לדעת האם הגברת מתנהלת על פי כללים סבירים של התנהגות. וזה לא עניין, אולי זה לא עניין צהוב, זה עניין מאוד ענייני.
תראה, בשביל לענות על התשובה שלך, על השאלה שלך, צריך קצת יותר להגדיל את המבט. לפני כמה שנים יצא ספר שנקרא האישה שאיתו, שדיבר על ראיות ראש הממשלה. ואנחנו יודעים שראיות ראש הממשלה מימי פולה בן גוריון ועד לילי שרון ואליזה אולמרט, כולן היו מעורבות מאוד מאוד בחיי בעליהם ובהחלטות שלהם. ואני משער שגם אתה מתעץ מדי פעם עם אשתך על סוגיות כאלה ואחרות שקשורות בעבודה שלך, וגם אני מתעץ, וזה דבר טבעי ונורמלי. ולפעמים אנחנו גם ראינו שבאמת ראשי ממשלה מזכירים את נשותיהם, כמה הן משמעותיות ומהותיות בחייהן, ואני משער שזה חוצה גבולות. ונכון שנתניהו נמצא הרבה מאוד שנים בפוליטיקה, ואשתו גם על פי לא מעט עדויות גם כן מעורבת לא מעט, אבל אני לא חושב אני לא חושב שאנחנו באמת יודעים לומר כמה הוא באמת מדבר איתה על כוס קפה בבוקר או על כוס קפה בערב ומתייעץ איתה לגבי מינוי כזה או אחר, ואני גם לא יודע לומר מתי כל אחד מראשי ממשלות ישראל התייעץ עם אשתו על כוס קפה, ומה היו ההחלטות שנגזרו מזה שאליזה ואהוד אולמרט ישבו ושתו כוס קפה ביחד, או אהוד ונבה ברק, או אריק ולילי שרון, ואני משער שהם התייעצו. זה נכון שכאשר נמצאת רעיית ראש הממשלה בצומת ונמצאת בפוקוס תחת הדשת הביקורת של הציבור, אז אפשר לראות גם את ההתנהלות שלה, האם היא התנהלות ראויה או לא, למרות שאני מזכיר לך היא לא עמדה מעולה לבחירת, בו אף אחת מראיות ראש הממשלה.
דווקא בגלל הדברים האלה שאתה אומר, עולה השאלה למה התקשורת מתמקדת דווקא בה. אלו ניסו לעשות השוואות ואמרו אליזה אולמרט מוכרת ציורים שהם לא מי יודע מה, הפיקאסו של דורנו, אבל זה לא הפך להיות כותרות ענק. והשאלה היא האם זו שנאת נתניהו מבעבעת מתוך רדיפת שרה.
קטונתי באמת לדעת מה כל אחד חושב בתוך ליבו. אני חושב שקודם כל שרה הייתה פשוט מעורבת ביותר אירועים כאלו ואחרים שאנשים ראו כמו אצל כמו שיותר מאשר ראו אצל אליזה אולמרט. אני חושב גם שיש פה עוד מימד נוסף, יש עוד פעם נוכחות מאוד רבה של משפחת נתניהו בפוליטיקה הישראלית. יש מה לעשות שאתה ראש ממשלה 10 שנים, זה לא כמו שאתה ראש ממשלה 1.5 שנה, ואז גם משפחתך נחשפת אליך והציבור נחשף למשפחתך. אני רוצה להזכיר לנו שלמשל בארצות הברית הציבור האמריקאי הבין שהדמות הנשית המשפיעה על דונלד טראמפ היא לא אשתו, היא ביתו. אז ביתו הפכה להיות פתאום בהדשה הציבורית, התחילו לבדוק את ההתנהלות הכלכלית שלה, את ההתנהלות הפוליטית שלה, את תפיסת העולם שלה, סקרו אותה כי הבינו שהיא מאוד משפיעה לנשיא ארצות הברית. לומדת את רעייתו של הנשיא פחות מעורבת, לא מעניין אותה, כמו שאצלנו בזמנו סוניה פרס לא הייתה צפוחה להבטחה, כי גם אף אחד מהציבור לא הכיר אותה ולא זיהה אותה, ולא הייתה חלק מהשיח הפוליטי ומהשיח הציבורי. יכול להיות גם זה שדברי המשפט המפורסם ושאתה פרנואיד, זה לא אומר שלא רוצים אחריך, זה שיכול להיות שיש אנשים שבאמת חושבים שכדי לפגוע בנתניהו, שהוא הרבה פעמים שקול בדבריו ובמעשיו, אז הם ידברו, שתכלו על משפחתו או על בני משפחתו, חלק ממשפחתו שלא שקולה לא בדבריה ולא במעשיה. אבל לא דפעם, השאלה אם זה מה שחשוב או זה מה שמעניין. אני חושב שהרבה פעמים מגיעים לשם לא כי זה באמת חשוב, פשוט כי זה מעניין, זה מעניין לשמוע את הסיפורים ואת האנקדוטות עליו.
אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת, ואני כבר מתנצל בפני המאזינים שלנו על כל רעשי הרקע, אין מה לעשות, אלה התנאים ואיתם אנחנו ננצח. בכל זאת אני רוצה לשאול עוד שאלה אחת, שאולי מכיוונו של ראש הממשלה, האם מתוך ההיכרות שלך את המדיות השונות, את היכולת להתמודד עם מדיות ועם תקשורת, עם עיתונאים ועם עיתונות, האם יכול לעשות ראש הממשלה משהו כדי למזער? הוא ניסה הרבה מאוד שיטות עד היום, ניסה לתקוף חזרה, ניסה להפנות, להגיד לכולם בבקשה תפנו את החיצים אליי, ניסה להתעלם, ניסה כל מיני דרכים, לא נראה שזה הצליח. יש איזה משהו שהוא לא ניסה ואפשר דרכו לנער את התקשורת מהמשפחה?
לעניות דעתי אתה באמת סקרת כמעט את כל הטקטיקות האפשריות של כולן ניסה נתניהו. אני חושב שהיום זה כבר קו די אבוד, מי שנגדו נגדו ומי שבעדו בעדו, מי שיוצא לפרסם על משפחתו יפרסם ומי שיוצא לא יפרסם. יש הצדקה לפרסם רק בסיטואציות מסוימות, ואני חושב שגם הוא יסכים שיש סיפורים שבהם באמת צריך לבוא ולפרסם דברים. אני יודע אם אחר בבוקר אשתו תתנהג בצורה לא ראויה בפומבי, אני חושב שגם הוא יסכים שבאמת זה חלק מהסיפור, ואי אפשר להגיד תתקפו רק את אשתי. אנחנו בדרך כלל
במקרה האחרון, כשלא ניתן היה להתכחש, הוא ניסה ככה לאיכשהו ככה...
נכון, אז הוא ניסה לסוף את זה באמצעות הומור עצמי כזה או אחר, וזה בסדר, זה גם גישה. אבל אני מסביר לך שרובנו לאורך השנים התעלמנו, התעלמנו במערכות התקשורת, הייתה התעלמות די ברורה ממשפחותיהם של נבחרי הציבור. לא שמענו דיבורים על רוב נשות השרים, על רוב נשות חברי הקבינט או בני דוגם. אנחנו כמעט ולא עסקנו בהם, כי הם באמת לא היו חלק מהאישיו. אם באמת מחר בבוקר מגלים שאשתו של שר החוץ התנהגה בצורה בלתי דיפלומטית באירוע בהשתתפותו של שר החוץ, צודק, צודק מי העיתונאי שיבוא ויפרסם את זה, ואז שום תקציקה לא תעזור. ולפעמים, אם באמת הכל בסדר ומישהו מתחיל סתם לחפש מתחת לאבנים ומתחת לכל פינה, אולי נמצא איזה משהו כדי שיהיה לנו איזה אייטם מעניין, אז זה לא יעבור. אני חושב שנתניהו ניסה את כל הטקטיקות, עכשיו זה כבר די עבוד.
אז אפשר באמת לסכם את העניין ולומר, תחת הכותרת, הקרב עבוד של משפחת נתניהו, התקשורת. הדוקטור צוריאל רשי, מרצה בית הספר לתקשורת, אוניברסיטת אריאל, תודה רבה לך על הדברים. יום טוב.
תודה לך.
ושוב, התנצלות על הרעשי הרקע. תודה רבה, כל טוב. אחת הסוגיות המעסיקות ביותר את הדור הנוכחי, היא גם, אפשר לומר, אחת הסוגיות המפלגות ביותר, את החברה המערבית בכלל ואת החברה הישראלית, וזו סוגיית היחסים והקשרים בין המינים. הסוגיה הזאת נוכחת בכל מקום, משדה החינוך והמרחב הציבורי ועד הזירה הפוליטית. אנחנו רוצים לשוחח עם מי שלטעמי האישי הצליח להנגיש בספר באופן מאוד מאוד מעניין את כל הסוגיה הזאת על רבדיה השונים, אולי אפשר עוד להרחיב, אבל כמובן במה שאפשר לכלול בתוך ספר, וזהו הרב ישראל וונדי, שלום לך.
שלום וברכה.
עד לא מכבר רב צבאי, ואנחנו מדברים איתך על הספר שלי שלך, וזה הספר שהוצאת, כבר נמכרה כל המהדורה הראשונה שלו, אתה יוצא עכשיו במהדורה נוספת, ובספר הזה אתה מתעסק במכלול סוגיות שנוגעות ליחסי גברים נשים, גם בבית ההלכתי, ההשקפתי, הפסיכולוגי ועוד. אז באמת נרצה לשמוע ממך, הנושא הזה מלווה אותנו מאוד בתקופה האחרונה. איזה נושא לטעמך הוא הקשה ביותר לעיכול עבור החברה המערבית בכלל? ואתה יודע מה, נעזוב את החברה המערבית, נדבר על החברה הישראלית. מה הנושא הקשה ביותר לעיכול?
קשה לעיכול, אני חושב זה תלוי איזה חברה בחברה הישראלית, כי אנחנו חברה מרובת גוונים. אני חושב שבחברה הדתית, ככה לפחות רגשתי בתהליך הכתיבה, הנושא הכי מורכב היה השאלה של הפרדה, הפרדה מגדרית באירועים, בתנועות נוער, או מה האיזון הנכון בין עבודה משותפת, בין גברים ונשים, ובין מקומות בהם צריך להפריד.
וזה כשאנחנו מדברים על החברה הדתית, ואיתה לכאורה יש קל יותר לגשת. אתה בא, אתה פותח להם ספרים, אפשר אולי להתווכח, למצוא פוסק כזה, פוסק אחר, ולהגיע לאיזשהו עמק שווה מתוך בית המדרש. אבל נצא לחברה הכללית. שם, כשבאה החברה הדתית ומדברת על צניעות, על הפרדה בין גברים לנשים, על לבוש, מה הכי קשה להם לקלוט?
אני חושב שהנושא של לבוש, אני חושב. הנושא של חיצוניות הוא מאוד חזק, המראה. מופיע בתרסומות, מופיע במיתוגים שונים, והנושא של לבוש הוא נושא שמלווה אותנו מהרגע שאנחנו קמים ועד שהולכים לישון. אז ממילא זה הנושא שגם הכי מורכב להתעסק איתו.
אז עכשיו, בספר שלך, כמובן, מה שנמצא מעל זה כמובן רוח ההלכה והמקורות, אבל כמו שציינתי, אתה גם היית עד לא מכבר רב צבאי, ומן הסתם אתה כרב צבאי אתה מגיע לקשר עם ציבורים נרחבים, גם לא כאלה ששייכים לציבור הדתי. איך בכל זאת מנגישים את הסוגיות האלה לציבור הרחב? כי הציבור הדתי היום מותקף ללא הפסקה. אנחנו רואים כמעט כל משפט שהרב רפי פרץ, לצורך הדוגמה, כשר חינוך אומר, מיד כל השמות שאפשר להאשים מותחות בו. אז איך בכל זאת אפשר להנגיש את הדברים?
ברשותך, קודם כל אני אתחיל מהציבור הדתי, כי הספר גם נכתב בשביל הציבור הדתי, והוא נכתב מתוך צורך שפנו אליי בני נוער, שאלו אותי שאלות, ואז הבנתי שצריך להביא את תפיסת עולם שלמה, גם הלכתית וגם אמונית, שתהיה בנויה פרשיתתית, לא מאמרים ולא שוט אס-אמס. וכדי להנגיש, באמת, קודם כל צריך להביא את זה בצורה שיטתית. להבין שזה חלק מתפיסת עולם של קדושה, חלק מתפיסת עולם של ערכים, ולא איזה ניסיון להילחם נגד יצר ספציפי כזה או אחר, וגם לא נגד מגדר או אחר, זה חלק מתפיסת עולם של קדושה. זה אני חושב דבר ראשון שמעמיד אותנו כחברה דתית. כשבאים להביא את זה לעולם לא דתי, אז גם כאן, כלומר, אנשים בסוף מבינים ערכים, מבינים את הנושא של כבוד האדם. והשאלה היא אולי בתוך כבוד האדם, האם צניעות הוא פוגעת לכבוד האדם, או להפך תורמת לכבוד האדם. ולהראות שצניעות תורמת לכבוד האדם, אני חושב שזה לא דרך להנגיש את הנושא גם לחברה רחבה יותר. במיוחד שכמו שקצת שילבתי בספר, יש גם כן מחקרים פסיכולוגיים כאלה ואחרים שתומכים בסוגיות שונות, כמו של לבוש, כמו של הפרדה, ומראים את היתרונות או הרווחים שהחיים של קדושה בעצם מוסיפים לנו כבני אדם.
ועל הדברים האלה, במפגשים של שיח כאלה ואחרים, גם אצל נוער וגם אצל אנשים מבוגרים, נשמעת הטענה אל מול האמירה הזאת שיש כאן עניין של כבוד האדם והצניעות היא לא עניין של מלחמה אלא עניין של רצון לכבד את האדם ופרטיותו. נשמעת הטענה, לא אתה תקבע לי איך אני שומר על כבודי, לא אתה תקבע לי את אורך הבגד, את אורך השרבול, את מה אני אשים על עצמי, את זה תשאיר לי ואני אחליט מה טוב לי. זאת תפיסה מאוד מאוד אופיינית לדור הפוסט-מודרניסטי שאנחנו נמצאים בתוכו. איך אפשר להגיב לזה?
נכון, באמת זה שינוי שחלה בכל החברה או כל העולם המערבי, עם המעבר מחברה מודרנית או מסורתית, שיש להם כללים חברתיים מאוד מאוד מוגדרים, לא דווקא דתיים, אבל כללים חברתיים מאוד מוגדרים, והחברה הפוסט-מודרנית שבה האינדיבידואל הוא במרכז, ואם פעם ההסברה הצניעות הייתה צריכה להיות דרך האחריות שלנו לאחרים, ואולי אפילו הייתה הטענות של נשים צריכות להתאבס בצניעות כדי לא לגרום איהורים לבנים או הסברים מהסוג הזה, היום ההסברים צריכים יותר להתמקד ברווחים האישיים שיש לכל אחד ובערכים האישיים שיש לכל אחד, במקום שאליו כל אחד ויחיד אחד ואחת שואף ושואפת, המקום שלנו שאיך הבגדים משפיעים עלינו כאינדיבידואלים והופכים אותנו לאנשים מסוימים. אז באמת ההסברה צריכה לעבור מהקולקטיב לסובייקטיב.
עכשיו אני רוצה רגע לחזור אל עולם בית המדרש, כמו שאמרנו, הוא עיקרו של הספר הזה, ואני רוצה לשאול אותך מתוך המחקר שעשית, עד כמה כל הפוסקים אחידי דעה סביב נושא הצניעות? זאת אומרת, יש מחלוקות בענייני שבת ובענייני חגים וכמעט בכל תחום. השאלה אם גם בנושא הזה של צניעות יש הבדלים בין פוסקים אשכנזים לפוסקים ספרדים, אולי בגלל יחס הסביבה שכל אחד היה חי בה. יש את הדברים האלה?
תראה, ככה בבדיחות הדעת אומרים שכשבאים לרב לשאול אותו שאלה הלכתית, אז התשובה תמיד תהיה זו מחלוקת.
קודם כל להגיד מחלוקת, וזה נגמר
הסיפור. כן, זאת אומרת. אז גם בתחום הזה כמובן שיש מגוון דעות, חלקם נבוא מהבדלים תרבותיים, למשל יש את התשובה המפורסמת של הפרידי אש לגבי חברה המעורבת, שהוא כתב את התשובה שלו, והוא גם כותב את זה במפורש בתשובה, ביחס לתרבות שבה הוא חי, שאומר, בתרבות הספציפית הזאת, צריך קצת יותר להקל סביב חברה המעורבת. אז ברור שחלק מהמחלוקות נתנו מענה למקום שבו כל פוסק ופוסק היה חי. וגם יש תפיסות לימודים שם של הלכה, כמו שאנחנו רגילים, לעולם של בית המדרש, יש תפיסות שונות. אני לא יודע להגיד אם זה דווקא אשכנזים, ספרדים, אבל יש תפיסות שונות.
הנושא הזה של צניעות עבר שינויים ברבות השנים? זאת אומרת, דברים אולי נאסרו או הותרו יותר בגלל שינויי דפוסי החיים?
בגמרא יש כמה הגדרות של מה נגיד עכשיו לבוש צנוע. ומעבר לזה, ומוזכר כמה פוסקים, שיש דברים שתלויי מקום. אז ברור אם כן שדברים שעוברים שינויים לאורך הדורות. במשנה בשבת מזכירה אנשים המדיות שהיו הולכות עם לבוש שמכסה כמעט את כל הראש, אז היום בפנינו זה פחות נפוץ. אז יש דברים שבהם הקלו קצת יותר, וגם יש נסתם דברים שחברו קצת יותר בגלל התקופה או בגלל הגדר שצריכים לעשות. למשל, המקום, הסוגיה של הפרדה המגדרית, אז נזכר כבר בגמרא, בתקופת המשנה, הפרדה שהיו עושים לשמחה בית השואבה, אבל אני חושב שלאורך השנים זה קיבל קצת יותר
התמחדות. אם כבר הזכרת את העניין הזה של ההפרדה בשמחת בית השואבה, והפרשנים אומרים שנעשה שם תיקון גדול, זה מלמד אותנו שבשאר ההתכנסויות של סביב המקדש או סביב עבודת קודש כלשהי, גברים ונשים היו ביחד, עד אותו תיקון ספציפי של שמחת בית השואבה, כדי שלא יבואו אז לקלות ראש. אבל זה אומר שבשאר השנה, בשאר המקומות, בשאר האירועים, או עד לאותו רגע, הדברים היו חופשיים יותר בין גברים לנשים.
כן או לא, כלומר, צריך גם לזכור שבפני אפילו כמה מאות שנים, נשים לא היו עושות לעבודה כמו היום, ולא היה לימודים כמו היום, אז ממילא התרבות הכללית יצרה סוג של הפרדה, והיו מקומות שהיו צריכים לעשות תיקון גדול, למשל בבית המקדש, שבהם כולם היו באים להתאסף. אפילו הבית כנסת היה בשדה, אז פעם האישה הייתה מגיעה לבית כנסת, יוצאת מהעיר כדי להגיע לבית הכנסת בשדה. זה עניין תרבותי מציאותי. עכשיו כבר נוצרה, נשים כבר מסלבות בעבודה, ויש את הרבה הרבה יותר מקומות של מפגש, אז ממילא היו צריכים למסד את הסיבות ההלכתיות האלה, ולקבוע איפה אפשר להיות ביחד ואיפה צריך להפריד.
בתוך החברה הדתית חרדית, בעשור האחרון אפשר לומר כך, יש את שאלת ההגזמה בצניעות. האם היא דבר צנוע? וכמובן יש את נשות השאלים ואת הנשים של לבושות, אפשר לראות אותם במאה השערים ובבני ברק, לבושות אובר צנוע. אבל מצד שני הדבר הזה מושך את תשומת הלב, והאם הדבר הזה צנוע לדעתך?
אני יודע איזה צניעות או לא, אני חושב שחלק מהנושא של צניעות זה תלוי מקום. למשל, הגרביים, זה תלוי מקום. וגם חלק מהן הנהגות ציבוריות, הנהגות ציבוריות שמתאימות אולי לציבור אחד, ופחות מתאימות לציבור אחר. אז אולי לחברה שבה אני חי לא מתאים ללכת עם שלים, אבל קשה לי מבחוץ להיכנס לחברה אחרת שאני פחות מכיר אותה ולהגיד, טוב, זה לא צנוע ללכת עם שלים. צריך, אני חושב, להכיר את התפיסת עולם שם, את הרגשות שם, את האנשים, ואז לשפוט לפי זה. קשה מאוד לשפוט מבחוץ, וגם חלק זה חלק מהסוגיה של צניעות, שחלק מהסוגיות הן מעוגנות הלכתית, וחלקם הן תלויות מקום. כן.
שלי שלך, זהו שמו של הספר, אנחנו מכאן ככה לסיומה של השיחה הזאת גם באמת נמליץ על עיון בו, הוא מתאים הרבה מעבר לגבולות המגזר מה שנקרא, יש בה הרבה מאוד תובנות, השקפות שראוי לעיין ולחשוב עליהן. הרב ישראל וונדי, תודה רבה לך על הדברים, יום טוב.
תודה רבה לך.
שלום, שלום. עד כאן, יומן לפי שעה, תודה לאורחי היומן הזה. לשר הכלכלה, שר אלי כהן. לשר המדע, אופיר אקוניס. לדוקטור צוריאל רשי. לרב ישראל וונדי. לכם על ההזנה, סעו ברכה לימים טובים, בשורות טובות. להשתמע.